דין הבאת הביקורים כבר הובא בספר שמות, בקיצור, בפרשת משפטים. שם בפרשיית המועדות הקצרה נאמר, ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך, ונשמח לזה לא תבשל גדי בחלב אמו. אבל עכשיו עם הכניסה לארץ מתפרטת הפרשה הזו באריכות רבה. אחת הפעמים הקודמות עסקנו בהרחבה בסיבה לכפילות של פרשת משפטים ושל פרשת כי תבוא. לפרשת הבאת הביקורים מצטרפת בפרשת כי תבוא גם מצוות מקרא הביקורים, ומתואר כל התהליך על כל מקרא הביקורים, שגם בו כבר עיינו באריכות, אגב לימודינו בליל הסדר, בארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, של מקרא הביקורים. מיד אחרי פרשת הבאת ומקרא הביקורים, ממשיכים בקבוצה קטנה מאוד של מצוות, שסוגרות בעצם את ענייני מצוות התלויות בארץ שעוד נשארו פתוחות. מצוות ביאור המעשרות, מה שצריכים להביא כאשר מסיימים את הסיבוב של שלוש השנים הראשונות של מעשר ראשון, שני, עני וכך הלאה, ואחר כך המצוות המסיימות את התורה. למצווה הזאת של פרשת הביקורים נותנת התורה פן מיוחד שאין באף מצווה אחרת. ראשית נחזור על הפסוקים, מקור אחד. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לך ושמת בתנה, והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. הרי לא רק במקרא הביקורים הולכים אל המקום. והרבה מצוות קמים ועולים אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. אלא שלמקרא הביקורים ולפרשת הבאת הביקורים יש להליכה הזאת משמעות אחרת לגמרי. הפאר, ההדר, כל מה שנלווה לזה, מיד נראה את הדברים. בסיום המצווה מופיעה איזו מין ברכה או מצווה, או כל אחד ילמד את זה אחרת, שמקיפה את התורה כולה, אבל היא באה לידי ביטוי בביקורים דווקא, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. בכלל שמחה היא עניין מרכזי מאוד בפרשה שלנו. ושמחת בכל הטוב, לא ושמחת בחגיך, ושמחת ב-X, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. מה יכול להיות יותר מהמשפט הזה? אגב, זאת אותה הפרשה שבה מתואר מה קורה כאשר אין את השמחה הזאת. זוהי הפרשה שבה יש את פרשת התוכיחות והכללות בחציה השני, ושם מתוארת הסיבה למה שבאות עליך כל הכללות האלה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל. זה ושמחת בכל הטוב, לדעת לשמוח בכל, בזה שיש לי את המידה הזאת של הכל. וזה בא לידי ביטוי בביקורים דווקא, יותר מבכל מצווה אחר. השונות בין הביקורים למצוות האחרות מתפרטת למשל במשניות כאשר הן מתארות את הבאת הביקורים. הנה שתי משניות מתוך הפרק השלישי במסכת ביקורים המתארות איך זה היה. ואני מזכיר, היו הרבה עליות לרגל. הביאו קורבנות והביאו שלמים ועולה וחטאת ועלו בכל הרגלים. כדאי אגב לזכור, פה יש טעות נפוצה, הבאת הביקורים לא הייתה ברגל. זה כדאי מאוד לזכור, שוכחים את זה לפעמים. הבאת הביקורים לא הייתה ברגל בחג הביקורים. הבאת הביקורים הייתה מהעצרת ועד החג. אז נמצא כל המעלה, זו תקופה ארוכה. והבאת הביקורים הזאת נראית כך. הקרובים מביאים, מקור ארבע, פרק ג' במסכת ביקורים. הקרובים מביאים תאנים וענבים, כי הם יכולים להביא, זה פירות לחים. הרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים. ואיך זה נראה? והשור הולך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, והעטרה של זית בראשו. החליל מקל לפניהם, עד שמגיעים קרוב לירושלים, אין עוד מצווה עם כאלה דברים. הגיעו קרוב לירושלים, תמיד עולים לירושלים. במצוות הביקורים ירושלים יוצאת לקראת העולים אליה. הגיעו קרוב לירושלים, שלחו לפניהם מירושלים, ואיתרו את ביקוריהם. זה דין איתור ביקורים. הפחות, הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם. כל האחמים, כל הדרגות יוצאים לקראת הבאים לירושלים. לפי כבוד הנכנסים, היו יוצאים. וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו אנשי מקום פלוני, באתם לשלום. וממשיכים, הרי השור הולך לפניהם, קרניו מצופות זהב, והחליל מכה כל הזמן, עטרה של זית בראשו. החליל, ממשיכה המשנה, מכה לפניהם הלאה. עד עכשיו הגענו לכניסה לעיר. נכניס לעצמנו את העניין הזה, איך זה נראה. באים בעליות לירושלים, מגיעים מכל העליות לירושלים, ויוצאים בעלי האומנויות, הפחות, הגזברים, הסגנים, והחליל ממשיך להכות, שעכשיו המצעד הזה ממשיך בירושלים, כשהביקורים כבר מאותרים, ואנשי ירושלים, בשונה מכל העליות לרגל, יוצאים לקראת הבאים החוצה. החליל מכה לפניהם עד שמגיעים להר הבית. הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה. זה כולל את כולם, זה לא רק הפחות והסגנים והגזברים. הפעולה צריכה להיות על ידי המלך עצמו. אין שליחים, הכל משותפים בזה. הגיע לעזרה ודיברו הלוויים בשיר. ארוממך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. היו שרים את מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ארוממך השם כי דיליתני. ניכנס בהמשך לפרטים, בעזרת השם הרבה יותר, מה למזמור שיר חנוכת הבית ולפרשת הביקורים, וזה לא חנוכת הבית בכלל, ומה לשור ולחליל, לכל זה בעזרת השם ניכנס. אבל לפני כן, פרשת הביקורים, מקרא הביקורים, הבאת הביקורים, שונה מהדברים האחרים. את השונות שלה, את הייחודיות שלה, אפשר לראות במדרש תנחומה בתחילת הפרשה שלנו, שזה כבר נושא מאוד עקרוני. והנה זה בא לידי ביטוי בנושא שמבורר במדרש במקור 2. היום הזה, מקור מספר 2, השם אלוהיך מצווך לעשות. זהו שאמר הכתוב, המדרש מתחיל לדון בפסוק שבא אחרי פרשת הביקורים וחוזר למקרא ביקורים. זהו שאמר הכתוב, בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני השם עושינו. זה הפסוק בלכו נרננה, נשתחווה, נכרעה. והלא קריאה בכלל השתחוויה, והשתחוויה בכלל קריאה, מה בין נשתחווה לנכרעה? לכרוע ולהשתחוות לכאורה זה אותו דבר. ומה תלמוד לומר נשתחווה ונכרע? אלא צפה משה ברוח הקודש. החלק הזה של המדרש אין תשובה לבעיה הלשונית, ואנחנו לא ניכנס אליה כי היא מחוץ לעניין שלנו. העיקר זה הדברים הבאים. אלא צפה משה ברוח הקודש, וראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק. עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים 3 פעמים בכל יום. לפי שחביבה תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות. כל כך מוזר. א', אני לתומי חשבתי עד היום שהתפילות ניתקנו כנגד דברים אחרים לגמרי. יש כאן סברה שהיא קצת הפוכה ממה שאנחנו רגילים. אנחנו יודעים שהתפילות ניתקנו כנגד הקורבנות. פתאום באו ללמד אותנו שהתפילה חשובה יותר מכל הקורבנות, והתפילות לא ניתקנו בכלל כנגד הקורבנות. אלא נגד הביקורים. כשלמדנו שהם נתקנו נגד הקורבנות, אז הבנו מה זה שלוש תפילות ביום. לא כתוב כאן התקין משה תפילה, התקין משה תפילה שלוש פעמים ביום. אז בקורבנות אנחנו יודעים מדוע. כנגד תמיד של שחר, תפילת שחרית, כנגד תמיד של בין הארבעים, תפילת מנחה, כנגד האיברים והפדרים שממשיכים להעלות כל הלילה, תפילת ערבית. טוב, עכשיו אני מבין. תפילה ותמידים מובן מאוד. זה הקורבן שאני מקריב, ונשלמה פרים שפתנו. כל הזמן אין סוף פסוקים ומדרשים שמתארים את התפילה כקורבן. פתאום התפילה היא בעצם האלטרנטיבה לביקורים. אבל לא רק היא אלטרנטיבה לביקורים, היא אלטרנטיבה לביקורים כדבר שהקורבנות לא עומדים בכלל מולו. אחרת לגמרי ממה שאנחנו רגילים. מכל מעשים טובים ומן הקורבנות. שינית בלי העניין של תפילה. איזה ביטוי זה? צפה משה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב. אז מה יקרה אז? הביקורים ייפסקו. טוב, זה מאוד יפה, השור והחליל, זה מאוד יפה, זה מוסיף, זה נחמד חברתית. זה יגמור את העסק. צפה משה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד לחרב, אז לא תהיה סנהדרין גדולה ולא יהיה עולה ולא יהיה שלמים. הביקורים יפסקו. קחו את תפילת מוסף של יום הכיפורים. אולי מקבל שם חצי שורה הביקורים. ולתוך החרוזים, לפי האלף בית, מזכירים גם את הביקורים באיזשהו מקום. בית המקדש עתיד לחרב, אז זאת הנקודה. והביקורים עתידים להיפסק. ולכן הוא התקין דרך של התקשרות בין האדם לאלוקיו בצורה ממוסדת מכאן ואילך שקוראים לתפילה. גם במשניות, גם במדרש, חז"ל מלמדים אותנו משני הכיוונים. שלביקורים יש עניין שצריך להבין אותו בהיקף ארוך וגדול מאוד, הרבה מעבר למצווה אחת פרטית. איך הסתיימה פרשת הביקורים? ושמחת בכל הטוב. כשפרשת הביקורים תתברר אצלך, אתה תהיה מחובר בשמחה, בשלימות הנפשית שלך, לא לפרט מסוים, אלא לכל. יש מצוות כאלה מיוחדות. וראיתם אותו בציצית וזכרתם את כל מצוות השם. עסקנו בזה. מה לזה ולכל? גם בביקורים. זה יגרום לך לא לסמוח בחג הזה, במצווה הזאת. זה יגרום לך לסמוח, פתאום תפתח את העיניים ותראה את כל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. נדמה לי שכשנעמוד על פרשת הביקורים, אולי נגלה שיש בינה גם לבין שאר הדברים בפרשה, עוד מעט ניכנס אליהם חיבור גדול. אני ארצה לטעון בהמשך השיעור שההפטרה שלנו השבת, שעל פניה בכלל לא צריכה להיות קשורה לפרשת כי תבוא, כי היא הרי אחת מהפטרות הנחמה. היא הולכת כסדר הפטרות הנחמה. ההפטרה שלנו השבת גם היא מחוברת מאוד מאוד לעניין הזה. ולזה נגיע עוד מעט, להמשך. נדמה לי שעיון בפרשה הזאת יפתח איזשהו צוהר להבנת השמחה הזו בכל הטוב שעליה התורה מדבר. מהי באמת? מהו, סליחה, באמת החיבור בין ביקורים לבין תפילה? אין שום ספק, התפילה נתקנה כנגד תמידים. חז"ל אומרים, אבות תקנו את התפילות. כשהרמב״ם מביא את סיכומה של התפילה על תקנותיהם של חז"ל, הוא לא מזכיר אפילו ברמז את עניין הביקורים. המדרש הזה לא מובא בפוסקים המאוחרים יותר ממנו כהסבר לתפילה, כמקור לתפילה. איך הרמב״ם כותב במקור שלוש, שהוא מדבר שם על נוסח התפילה ועל הלשון ועל המטבע, ותקנו את התפילה בלשון אחידה כדי שיוכלו לדבר בעברית אחת, ואז וכן תקנו שיהם מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפיליות כנגד שני תמידים וכולי. אז מה בכל זאת הכוונה שיש כאן בתפילה ובביקורים? שפת אמת, במקור מספר 7, נכנס לסוגיה הזאת על הפרשה שלנו. בעניין מצוות ביקורים ובמדרש שתיקן משה רבינו עליו השלום תפילות במקום ביקורים, עיין שם בתנחומה, עיינו שם. כי מצוות ביקורים, נראה קודם את הדברים מבפנים ואז ניכנס אליהם, היא להביא הראשית למקדש. זאת מילת המפתח כאן. להביא הראשית למקדש. ועל ידי זה נתחדש הפנימיות. דכתיב בראשית ברא. ודרשו חז"ל בשביל ישראל שנקראו ראשית. ולמה נתקנו כאן, ולמה נתקנו כאן, סליחה, בשם ראשית? הפירוש היא ישראל נקראו ראשית. הביקורים נקראים ראשית פרי אדמתך, ישראל נקראים כך, מה זה? ועוד קשה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר המדרש שרש"י מביא אותו, בשביל ישראל שנקראו ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. קשה. ובשביל ישראל נבראו כל האומות. מה הפירוש של זה? אך הפירוש שכן ברא השם יתברך את העולם הזה להיות לו בו ראשית וחלק. וכמו שנאמר בתנא דבי אליהו על הקדוש ברוך הוא, עשיר ושמח בחלקו. כי בוודאי כל יכול השם יתברך לברוא העולם באופן שיכירו הכל את כבוד מלכותו יתברך. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא את העולם בצורה כזאת ששכלית כולם יכירו את כבודו והכל יהיה בסדר. אבל הוא לא ברא את העולם כך. הוא ברא את העולם בצורה כזו שיש המון 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 נפח ויש איזושהי ראשית נסתרת. את המקור לא רואים. את הפתיחה, את היסוד. הוא נסתר, לא מגלים אותו. קשה לראות אותו. אולי לפני שאני אתקדם, אנחנו באמצע השפת אמת. זמן הזכרתי פעם, יש אמירה נפלאה של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. במזמור שיר ליום השבת. נחזור אליו מיד, הרי מזמור שיר ליום השבת, חז"ל אומרים שזה מזמור של תשובה, אדם הראשון אמר אותו, כשהוא ראה את קין יוצא וזוכה בדין. זוכה, מקבל עונש, אבל אפשר להמשיך. נע ונד, ואז הוא אמר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות, אז יש שם שני פסוקים. מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. פסוקים ידועים, אומרים אותם כל ליל שבת. את מה? וכסיל לא יבין את זאת, את מה? בפשטות, את זה שמעשיך הגדולים, את המה גדלו, את המאוד עמקו, כסיל לא יבין. מחילה, קשה מאוד להגיד שזה הפשט. רק כסיל לא מבין כמה עמקו מחשבות הקדוש ברוך הוא. אני גם לא מבין. הרבה אנשים לא מבינים. צריך להיות כסיל כדי לא להבין את העומק. צריך להיות אדם ממוצע פלוס, פלוס, פלוס. מה הפשט? ראיתי מי שמסבירים בפרשנים, איש בר לא ידע וכסיל לא יבין את זאת ההמשך. לפרוח רשעים כמו עשב היציצו כל פועל יאבן, למה הרשעים מצליחים? כסיל את זה לא מבין. טוב. עבדי לאלף אלפי הבדלות, גם חבקוק אמר שהוא לא מבין. גם איוב אמר שהוא לא מבין. מה כתוב? יש כמה הסברים. כותב הקדושת לוי, רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, פשט אדיר. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך? הזאת פה זה לא משהו אחר. מה גדלו מעשיך השם? גם לא כתוב מה. הרי זו שאלה רטורית, נכון? איך אנחנו מבינים את הפסוק? מה גדלו מעשיך השם? נו מה? מה גדלו? מה גדלו? אתה אומר, איך אתה מדבר? מה גדלו? תסתכל בטבע, אבל זה לא כתוב בפסוק. רב לוי יצחוק, אני אגיד לך איך קוראים את הפסוק. אתה יודע מה גדלו מעשיך? מאוד עמקו. הדבר הגדול ביותר שעשית בעולם הוא שאיש בער לא יודע. ושכסיל לא מבין את זו. מה פשוט? ריבונו של עולם, הרי בדרך כלל הדבר הטבעי ביותר הוא שילד מתקשר לאמא. מתקשר לאבא. ככה בראת את העולם. אדם באופן טבעי מתחבר למקור שלו, זה מעניין אותו. איך הצלחת לברוא עולם? שבו עשית את הכל כך שאני יכול לחיות בעולם ובכלל לא רגיש שאתה אבא שלי. איך עשית? בראת העולם כזה שאיש בר לא ידע בכלל. שכסיל לא מבין את זה. הרי לא מלמדים ילד שצריך להיות קשור לאמא. לא מלמדים ילד שכשצריך אוכל אז אומרים אנא, אמא, אבא. הוא יודע את זה לבד. זה הדבר הכי כסילי, הכי בערי, הכי ראשוני. הרי יכולת לברוא עולם בפשטות שבו מכירים אותך. אתה יכול להסביר לנו את הרעיון הזה? בראת העולם, ובשביל להכיר אותך, צריך לחפש. להתבונן, לראות את הטבע, ללמוד. אומר הקדושת לוי, זה כל הרעיון של הבריאה. אני רוצה שאתם תכירו את הראשית בתוך כל מה שמסתובב פה בחוץ. אני לא אראה לכם את זה לבד. אני רוצה שאתם תגיעו אליי. אני לא אגיע אליכם. מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך? את הכל בראת. ובכל זאת איש בער לא רואה. כל מה שעשית, אתה עושה הכל, כל יום. איך המדרש מתאר, אדם קם ויש לו שולחן, ויש לו כיסא, ויש לו אוויר, ויש לו מים. והוא מצליח לחיות 80 שנה בלי לשאול מאיפה. זה לא, שכלית זה לא נכון. כי רצית שאני אגיע לראשית. כי רצית שאני אגיע למקום. כי רצית שלא יהיה דבר טבעי, פשוט, ראשוני, שאי אפשר לא להכיר בכבוד מלכותך. כי אם כך זה יהיה, אין לי בחירה חופשית, ואין לי יכולת לברר, ואין לי יכולת להתקדש, ולהשתפר, ולהשתנות. כי בראת העולם שבו נצטרך לחפש, ולהגיע. ממשיך השפת אמת. כי בוודאי כל יכול השם יתברך, בפירוש המשפט הזה, לברוא העולם באופן שיכירו הכל את כבוד מלכותו יתברך. אך הלא יש לו אלפים ורבבות עולמו, ורק רצה הקדוש ברוך הוא להיות עדות בעולם שהוא יתברך בראו. וזה הראשית מקיים את כל העולם, אפילו שיהיו כל העולם רשעים וכופרים, מתקיים הכל על ידי הראשית, כל העולם מתחלק להמון המון 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 רעש. זה מקור שמחובר לכל. ולכן הכל תלוי בעבודת בני ישראל שעל ידם מתעורר פנימיות חיות העולם. לכן איתה במשנה, כשהביאו ביקורים, דיברו הלוויים בשיר ארוממך השם כי דיליתני. למה? זה תלעי פלאות. כי היה הבאת הביקורים כמו חנוכת הבית. הפירוש. וכמו כן בכל יום הרי אנחנו אומרים בתפילה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. והרי זה לא חנוכת הבית. פירוש חנוכת הבית איננו דווקא על בית המקדש. אלא כל מעשה בראשית הבית, בניין, ביתו של הקדוש ברוך הוא, על ידי עבודת בני ישראל בתורה ובתפילה. כל הבניין הוא בחנוכה מחודשת, מחדש בטובו, מתחנך ומתחדש הבניין. אני פותח את התפילה במזמור שיר חנוכת הבית לדוד, כי מה שאני עושה בתפילה הוא אני מתחבר אל המקור של הכל. כשאני מתחבר אל המקור, המים מתחדשים, הכל מפקה, הכל נובע. כשהביאו את הביקורים, אמרו את אותו המזמור שאיתו אנחנו פותחים את התפילות. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. לא חנוכת הבית, חנוכת הבית של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי. יש סימפטומים ויש מקור. יש יסוד שממנו הכל נובע. יש טיפול שורש. רק שמגיעים אליו אפשר לסמוח לא בחגיך, אלא בכל הטוב. שאלנו, למה ביקורים ותפילה הולכים יחד? ודאי שהתפילות ניתקנו כנגד התמידים. אבל בואו נחזור רגע לנוסח של הרמב״ם, במקור שלוש. כן, תקנו שיהם מניין התפילות כמניין הקורבנות. את הפרוצדורה, את המסגרת, תקנו לשון, תקנו מטבע. אבל המהות של מושג התפילה, את המהות הזאת לא חזל תקנו כנגד הקורבנות. את מהות התפילה צפה משה ברוח הקודש שעתיד המקדש להיחרב. מה פירוש עתיד המקדש להיחרב? אז אותה נקודת חיבור בין האדם, בין העולם לבין אלוקיו, הולכת להיעלם. מה עושים? איך ממסדים את ההתחברות הזאת כל יום? לא טכנית עכשיו. לא מניין התפילות, ולא לשון, ולא מטבע. איך את עצם ההתחברות הזאת ממסדים? כדאי לזכור, סולובייצ'יק זצ"ל מדבר על זה באריכות באיש האמונה, יחד עם חורבן בית המקדש, בטל גם מוסד נוסף של חיבור בין האדם לאלוקיו. התבטלה גם הנבואה. לאט לאט, על יד הנבואה פסקה. החיבור הזה שבו אני הולך ברחוב, ומוצא את הנקודה שמחברת אותי אל המקור. שבו גם נאמן שר צבא מלך ארם יכול להירפא מכל הקליפות שלו, כשהוא יתחבר אל אלישע הנביא, שבו יש נביא שיודע מה המקור של המחלה, מה המקור של הישועה, איך מוצאים את המים ביריחו. החיבור הנבואי נפסק. צפה משה ברוח הקודש שהמקדש עתיד להיחרב, זאת אומרת שחיפוש הראשית, חיפוש היסוד, חיפוש המקור, עלול להיפגם. מה עושים? עמד והתקין להם לישראל תפילה. הביקורים עתידים להיפסק. במילים שאני חושב שהן שיר ממש, מתאר במקור שש הרב קוק את התפילה כהתחברות למקור. התפילה, להקדמתו לעולת ראייה לסידור שלו, היא האידיאל של כל העולמים. הוא מסביר. כל ההוויה כולה, למקור חייה היא אורגת. אנחנו יודעים את זה, הדבר, הכל שואף, מגנטית, הכל שואף אל המקור. הטבע שואף אל המקור, המים שואפים אל המקור. כל צמח, לא רק האדם, ההפך, האדם למד לא לשאוף. כל צמח, כל שיח, כל גרגר חול, כל רגב אדמה, כל אשר בו חיים נגלים וכל אשר בו חיים כמוסים, צומח וחי ודומם, ואטום ומולקולה וכל יסוד. הכל שואף, הכל אורג, הכל מקווה להגיע אל המקור שלו. כל קטני היצירה וכל גדוליה, שחקי מעל ושרפי קודש, כל הפרטיות שבכל יש וכל כללותו, כל הפרטים וכל המכלול, הכל הומה, שואף, אורג ושוקק לחמדת שלימות מקורו העליון. החי, הקדוש, המקור הזה, העליון, החי, הקדוש, הטהור והכביר. והאדם סופג את כל השקיקות הללו בכל עת ובכל שעה. איזה ביטוי. האדם את השקיקות, את התשוקות האלה, את ההמיות האלה למקור, את הערגות האלה, הוא סופג באיזשהו מקום. אבל זה נשחק, כי שגרת היום שוחקת, כי העבודה שוחקת, כי הוא רץ, כי הוא ישן, כי הוא צריך להתקדם, כי אין לו זמן לזה. אבל יש רגע אחד, והוא מתרומם, ובו הוא מתעלה בתשוקת קודשו. ואז בא תור הגילוי לתשוקות רוממות אל אלה בתפילה. המכה גלי אורה, היוצאת בחופש עוזה בהגיון שיח קודשה למרחבי אלה. מרומם הוא האדם בתפילה את כל היצור. וכשאדם מגיע אל המקור, הוא עושה עוד דבר גדול, הדרך היחידה שיש לזה. הוא מאחד עמו את כל היש. כדי להגיע לאחדות של המחלה, אתה חייב להגיע למקור הכי מקורי שממנו הכל נפתח. כדי להגיע לאחדות בני האדם, אתה צריך לחבר אותם אל המקור שבו רואים שהם בעצם אנשים אחים אנחנו. כשאחי יוסף מפחדים שהנה יוסף ילך ויתנכל אליהם אחרי מות האב, ויוסף רוצה להבטיח להם שזה לא יקרה, הוא אומר להם משפט אחד, כי התחת אלוהים אני. הרי אנחנו בני אב אחד, כי המקור שלנו הוא אחד, כי כשמשואפים אל המקור אז ממילא כל היש מתאחד. את האחווה הזו שכחנו שהתנתקנו מהמקור. אבל אני הרי עכשיו ירא אלוקים. והחיבור אל המקור הוא אוטומטית גם ההבטחה לאיחוד היש. מרומם הוא האדם, אני חוזר בתפילה את כל היצור, מאחד הוא עמו את כל היש, מעלה את הכל, מרומם את הכל, למקור הברכה, למקור החיים. זאת התפילה. ואלה בדיוק הביקורים. מה קרה שם בהבאת הביקורים לירושלים? נטריח שוב ונחזור רגע לעמוד הקודם, למקור הרביעי. מה קרה שם? תמיד עלו לירושלים. תמיד הביאו קורבנות, תמיד הביאו שלמים. אבל עכשיו ירושלים יוצאת לקראת הבאים, וכולם הולכים ומתקדמים אל המזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ועימה באים עם כל החוץ. שור הולך לפניהם, קרניו מצופות זהב, קשה להשתחרר מהתזכורת המיידית לשור וזהב על כל מה שזה מזכיר לנו. כבר היו לנו דברים כאלה בהיסטוריה ליד מתן תורה. שור, זהב, אבל עכשיו הכל חוזר לירושלים. הכל הולך אל המקור שלו. ועטרה של זית בראשו. וגם אגריפס המלך לא יכול להשתמש בשליש הראשי שלו לעזור לו להרים את הסל. הוא צריך לבד לקחת את הסל הזה ולבד להתחבר עם הראשית אל המקור של הכל. כשבראשית יש ספייה, כך למדנו בגיאומטריה הכי פשוטה,
בהמשך היא הופכת להיות סטייה שאי אפשר כבר לרפא אותה. כשהפערים הולכים וצוברים תאוצה בין שני קווים מקבילים שהתחילו ביחד, אפשר להביא כל מיני אנטיביוטיקות כדי לחבר את הקווים. אבל רק מי שמבין יודע ללכת אל הראשית ולבדוק איפה הפריצה שיש שם. וכשהוא ימצא אותה בתחילת הקווים, הוא יצליח למצוא את כל הטוב אשר נתן השם אלוקיך. מצוות הביקורים עוסקת בראשית. והנה היא עוסקת גם בשור ובזהב ובזית. שוב הרב קוק במקור חמש על המשנה הזאת. זאת היא תעודת ישראל. פירוש נפלא למשנה. השור ההולך לפניהם מכוון כמו מסמל אל העבודה ורב תבועות בכוח שור. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. השור, העבודה, העמל. וקרניו מצופות זהב. להורות שאל העושר תביא בדרך ישר רק העבודה. הקרניים זה מה שיוצא מהשור. הזהב הוא לא דבר שבא סתם. העבודה שמחיה את בעליה, והנה מופיע הזהב בראש השור. ולא לשלול ולבוז ולבלי אחי זרים. אני לא אגיע אל הזהב סתם, אני אגיע אליו עם השור. רק בכוח וגבורת שור, בעבודת יגיעה ועמל. כדאי לזכור אל האנשים שעכשיו ירדו אל השדה, ירדו אל הכרם, והגיעו סוף סוף לשמחת חייהם, ראו את התאנה שביקרה, את האשכול שביקר. הם לאט לאט מתחילים להאריך את העבודה. הם באים ומלמדים אותנו מהו ערכה של עבודה שהיא נותנת זהב. הם אלה שאומרים לנו תמיד שהזהב לא צומח על העצים. הם אלה שירדו עכשיו והורידו את העץ והביאו את השור ועליו הקרניים המצופות זהב. אמנם לא זאת יגמר התעודה, אז מאוד חשוב, הם יכולים לעשות מזה אידיאליזציה גדולה, ואנו בנו, ולהישאר עם השור והזהב. אבל מה יצא מזה? בסדר, אז אתם תרוויחו בדרך ישרה את הזהב. כן, אבל מה תעשו עם זה? הוא ממשיך. אמנם לא זאת יגמר התעודה, זה לא נגמר, היעד לא יסתיים, כי עם עטרה של זית על ראשו של השור עם הזהב. עטרה של זית המורה על האורה, כשמן הזית שבמנורה המורה על התורה והדעת, הרוצה שיחכים ידרים, סימן לדבר מנורה בדרום. כך אמרו חז"ל ביונה שהביאה עלי זית, הביאה דבר המביא אורה לעולם, עולם חשוך של מבול. כלומר, השור ההולך וקרניו מצופות זהב והעטרה של הזית על ראשו, מגמתנו שהעבודה תביא לאושר, והאושר לאתר את החוכמה והאורה. יפה, אבל כל זה רק הקדמה. כחליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. ואז מה קורה? ושמחת בכל הטוב. איזו הערה עכשיו. החליל הוא המיוחד ביותר מכל כלי הנגינה, אומר הרב קוק, לשמחה וגם לאבל. הנביאים מתארים שמוציאים חלילים לקלה, ומוציאים חלילים למת, לקונן. השמחה השלימה מתנוצצת ביותר, כשלא יחסר עמה הרגש של מציאות האבל האפשרי לבוא. והוא נשמר וניצל ממנו. יש שמחה שקרית. יש שמחה שעליה שרים בפורים, שכח הכל, לשמוח, צחוק. זו שמחה של שיקורים. זו שמחה שאין לה על מה להישען. כי אני יודע שאני שמח עד השקיעה. אבל עוד מעט תבוא השקיעה ואז אני אהיה עצוב, מחר שוב תהיה זריחה. אין דבר השם שוב תדרך. אז לא. יש שמחה אחרת לגמרי. אני מודע לסיכונים, אני שולל את האפשרויות שהסיכונים יופיעו, אני מחוסן, ועכשיו אני שמח. יש אדם שלפני שמתחיל לרוץ לשמוח, מוודא שאין קוצים בדרך. זה לוקח לו 10 דקות. אבל הוא שמח. יש אדם שרע, גם הוא שמח, אבל הוא עוד 2 דקות יתקע. השמחה היותר שלימה היא השמחה שמנעתי איתה את אפשרויות האבל. עכשיו נראה מה קורה פה. על כן אלה השלושה הכוחות הראשיים המצליחים את האומה. העבודה בכוח הגוף. שם מדברים על האומה כולה, לא על האיש שמביא את הביקורים. השור ההולך לפניהם. העושר. צריך כסף. צריך פרנסה לאומה. העושר. הבא על ידי קרניו המצופות זהב. וצריך עוד דבר אחד. ההשכלה. הבא עם העושר והחריצות. האתרה של הזית על ראשו. עכשיו עצום. אבל הרי אפשר שכל אלה יחד, העבודה והעושר וההשכלה, אפשר שכל אלה יביאו חס וחלילה שואה על האומה. אם ישתמשו עם החמודות האלה להרע. בסדר, אז תהיה עבודה. תהיה עושר. ותהיה אינסוף השכלה. ובכל זאת לא תהיה מוטיבציה ולא יהיה חשק ולא יהיה חיבור. משהו יהיה חסר. הכל יהיה ולא יהיה כלום. למה? העבודה תוכל להשפיל את הצורה האנושית אל השקיעה החומרית לבדה. אותה עבודה גדולה יכולה להפוך את האדם לחמרני, למטריאליסטי, למשוגע לאדמה. העושר הנפלא יכול אבל מצד שני להביא המון חמדת תענוגי החיים שמטמטמת את הלב מבינה אמיתית, מחוכמת צדק אלוקית. החוכמה היא לא פוליסת ביטוח. כמה מנובלים, כמה רשעים יש כתוצר של החוכמה, כתוצר ישיר של ההשכלה. החוכמה תוכל להועיל להרע. כמאמר, חוכמתך ודעתך היא שובבתך. אם קוראים משהו של הרב קוק, אני מזכיר בסוגריים כדי לא לצאת מהעיקר. יש אמירה במסכת ברכות, שלא יהיה אדם קורא ושונה ולומד, ומבעט באביו ובאמו. כתוב בפרק שני בברכות. בדרך כלל מבינים את זה כדברי מוסר, אל תהיה צבוע. אתה יושב ולומד בבית המדרש, תראה את ההתנהגות המוסרית שלך. אבל הרב קוק מסביר את זה אחרת. שלא יהיה אדם קורא ושונה, ואחרי זה, מתוך זה מבעט באביו. אם ההקדמה לתורה שקוראים לה דרך ארץ לא תהיה, הלומד ושונה וקורא יפיל אותך למטה. זה נכון לאושר, ונכון לעבודה, ונכון לכל אמצעי שהופך אצל חברה למטרה בפני עצמה. אנחנו יודעים את זה מספיק טוב. אז מה עושים במקרא ביקורים, בהבאת הביקורים? שורות אחרונות ברר. אמנם עם הישרה האלוקית, במעגלי צדק ומישרים, שתדריכנו תורת השם, דבר השם היוצא מירושלים, ירושלים יוצאת אל מביאי הביקורים, לא רק הביקורים באים לירושלים. הננו בטוחים שההצלחות האלה המכשירות את עושר האומה, יביאוה באמת לרום מעלתה. על כן החליל, החליל הזה המוכשר גם לשמחה, וגם לאבל. אני לא רק שמח עם העבודה, ולא רק שמח עם העושר, ולא רק שמח עם החוכמה וההשכלה והתורה שפיתחתי. הכל יכול להפיל אותי. אם אני לא ידע להתחבר עם הכל לירושלים, אל המקור. החליל דווקא החליל, שמזכיר לנו בנגינות הכי שמחות שלו, טונים של אבל. מכה לפניהם בתכונת פיקת כל צהלה ושמחה עזה, עד שמגיעים קרוב לירושלים, כי שם ציווה השם את הברכה. זאת פרשת הביקורים. צפה משה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב, אז אם צריך למקד את התרגום של מה שיקרה כשבית המקדש עתיד להיחרב, זה מתבטא בדבר אחד, הביקורים ייפסקו. ירושלים תפסיק לצאת לקראת הבאים אליה, והבאים יפסיקו להביא את השור והזהב והאתרה של הזית ולהקות בחליל כדי לחבר את הכל אל המקום. אולי יהיה אושר, אולי תהיה עבודה, אולי תהיה השכלה, אולי תהיה ריבונות, אולי יהיה הכל. אבל זה לא יהיה מחובר למקום. אז מה עושים? הסכים להם לישראל להתפלל. הם התפללו בראשיתו של הבוקר, והם התפללו בראשיתו של הלילה, והם התפללו בראשיתו של חצי היום. הם יתפללו ויחברו את כל מה שיש להם בעולם אל המקור. ועם התפילה הזאת הם ימתינו בסוגריים מרובעים עד לרגע שהביקורים יתחדשו שוב. מה שקרה בירושלים והבאת הביקורים, ולעניות דעתי, סליחה על הביטוי, חזרה גנרלית לקראת מה שצריך לקרות בירושלים כשהעולם ישוב להיות עולם שבו הדברים מחוברים אל המקום. הפרשה עוסקת בזה בעם ישראל, בארץ ישראל, בבניין המקדש בירושלים. ההפטרה עוסקת באותו עניין בשורה האחרונה שלו, ברגע שהעולם כולו חוזר אל מקורו. זאת ההפטרה שלנו וחלק מפסוקיה נמצאים במקור 8. אני אקדים להפטרה הזאת שתי מילים שקשורות להפטרות הנחמה. אנחנו הרי יודעים שמי תחילת ימי בין המצרים, אנחנו בדרך כלל מפסיקים לנדנד לעצמנו, עושים את זה הרבה פעמים בשיעורים, בחיפוש הקשר האמיתי כמה שאנחנו יכולים להגיע אליו בין ההפטרה לפרשה, כי ההפטרות מתחילת ימי בין המצרים, כך למדנו, ועד אחרי שמחת תורה, לא קשורות בכלל לפרשות, אלא לתקופה. וכך יש לנו שלוש שבתות עם שלוש הפטרות של פורענות, ואחר כך שבע שבתות עם שבע הפטרות של נחמה, ואחר כך שתי הפטרות של תשובה, דרשו השם ושובה ישראל, ואחר כך סוכות ושמחת תורה. מחברים את התורה לנבואה, ויהי אחרי מות משה עבד השם, ויאמר השם אל יהושע. ואז נגיע לפרשת בראשית, ונתחיל שוב את ההפטרות לפי הסדר. כה אמר האל השם בורא השמיים ונוטיהם, המחדש בטובו בכל יום תמיד נעשה בראשית. טוב. לעניות דעתי, ובדקה הזאת אי אפשר להוכיח את זה, ננסה אולי להקדיש לזה יותר, זה ודאי נכון. ובכל זאת, כישורן של ההפטרות הספציפיות מחובר לפרשות. חיבור מלא. זה נכון שיש שבע הפטרות של נחמה. אבל שבע הפטרות של הנחמה צמודות לשבע פרשות של כניסה לארץ ישראל, מי ואת חנן עד ניצבים או עד ויילך. ויש שלבים שלבים בנחמה, כמו שיש שלבים שלבים בגאולה, כמו שיש שלבים שלבים במשנה תורה בכניסה לארץ ישראל. היה זה רבי דוד אבו דרהם, שהזכרנו אותו הרבה יותר מפעם אחת, ואני אזכיר בקיצור מוחלט רק כדי לראות את הרקע למה שאני רוצה לטעון לגבי הפרשה, שטוען שבהפטרות הנחמה הוא רואה, קראנו לזה תלת שיח, שיחה משולשת. רבי דוד אבו דרהם על פי מדרש שהוא מזכיר, רואה שיחה משולשת בין עם ישראל, שנקרא בנביאים בהפטרות הנחמה בדרך כלל ירושלים, לבין הנביאים ובין הקדוש ברוך הוא עצמו. ואבודרם טוען, אני אזכיר את זה לרגע, אבודרם טוען שההפטרות מתחילות בשיחה בפרשת ויתחנן בנחמו. זוהי פנייתו של הקדוש ברוך הוא אל הנביאים. הוא פונה אליהם ואומר להם את תפקידם, נחמו, ציווי, גוף שני, נחמו, נחמו עמי, אומר אלוקיכם. אתם, דברו על לב ירושלים. זה ברור שזה פסוק שפונה לנביא. דברו, מי צריך לדבר? המדברים על לב ירושלים. קראו אליה. הנביאים הולכים ועושים את זה, ממשיך אבודרהם על פי המדרש. הם מגיעים אל עם ישראל, ועם ישראל אומר, מעניין מאוד, ותומר ציון פרשת עקב, הפטרה שנייה, עזבני השם, והשם שכחני. כשהוא בא להגיד על חורבן, הוא בא לבד. שימעו דבר השם, קציני סדום. עכשיו פתאום יש שושבינים. אנחנו רוצים גאולה ממש. ישירות. לא רוצים לשמוע נחמה דרך נביאים. חוזרים הנביאים באותו תלת שיח מופלא אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו בהפטרה השלישית פרשת רעקב, ראה, ריבונו של עולם, ענייה סוערה, לא נוחמה. ניסינו, זה לא הולך. אומר הקדוש ברוך הוא בחלק הרביעי, ככה, תהיה לגמור, פרשת שופטים, אז אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חסיר ינתן וכו'. נו, אז איך אתה מנחם? הנה. שרה חמישית, רוני הקרה לא ילדה, פיצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. או, עכשיו אנחנו שומעים. לא נחמו ולא דברו. אמר השם, זה אנחנו נביאים. עכשיו, זה עברית, זה מדהים. שומעים הנביאים ואומרים לעם ישראל, נו, אז כל בסדר כבר, הקודש ברוך הוא הגיע. הפטרה השישית, פרשה שלנו, אז קומי אורי, כי בא אורך. וכבוד השם עלייך זרח. אמר ישראל, נכון? עכשיו, הפטרה שביעית, סוס אסיס והשם, תגל נפשי באלוהי. למה? כי סוף סוף ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדך אליה. בלי שידוכים, בלי שושבינים, אנחנו חתן וכלה, עכשיו אנחנו יכולים לדבר. תוססיס והשם. הגענו לזה. עכשיו אנחנו יכולים לשמוע. שוב הישראל עד השם אלוקים. דרשו השם באים עצו. הנה הוא פה. אפשר להיכנס. להיכנס גם לנני הכבוד. להגיע אל הסוכה. יש מהלך. אז המהלך הזה הוא יפה מאוד. אבל אני מזכיר את המהלך הזה ברגע הזה רק בשביל סיבה אחת. כדי להבין על פי המהלך הזה, איפה אנחנו ממוקמים בגרף של השלבים האלה בגאולה. איפה, הרי יש פה ציר. איפה אנחנו ממוקמים? על איזו נקודה? אנחנו בנקודה האחת לפני האחרונה בשלבי הגאולה. שבע דנחמת. זה לא ניכנס, שבעה שלבים זה כל כך הרבה זמן. כל הדברים, ולו רק נזכיר את אותו סיפור חסידי מפורסם של רב נחמן על שבעת הקבצנים. שם בשביעי מופיעה הגאולה, החתונה הגדולה. מי שזוכר קצת מן הסיפור הזה. שם החתונה הגדולה. השלב השביעי הוא החתונה. זאת ההפטרה של השבת הבאה. שם יופיעו כל הפסוקים של חתן יכהן פאר. שם יופיע ומסוס חתן על כלה יפיץ עלייך אלוקייך. שם יופיעו כל הפסוקים של כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בנייך. שם כל הפסוקים של החתונה עצמה. שם הדוד יוצא לקראת קלה, והחתונה נערכת, והכל בסדר. אגב, זה יהיה מקביל לפרשה המתאימה, שם תהיה הפרשה של ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, זאת החתונה של הפרשה וההפטרה. הזמן קצר, אבל זה נכון בכל הפרשיות וההפטרות לעניות דעתי. ההפטרה השישית היא עוד לא החתונה. בהפטרה השישית מאירים את האולם. זאת עבודה לא פשוטה. עכשיו עובדים על תאורה. זה נשמע קצת משונה. בוא נראה את העבודה על החשמל לפני החתונה. קומי אורי, כי בא אורי. הצדק, לא נביאים ינחמו, ולא עזבני, ולא ענייה, האור מגיע. כדאי לזכור, כשהאור מגיע, איך אנחנו אומרים היום כל יום בחודש אלול, לדוד השם אורי, רק אחר כך בא אישי. רק אחר כך כי יתפנני בסוכו. אורי זה, זה, זה אותו אחד שהולך במנהרת החושך, ולא רואה שום סיכוי. את הסיכוי הוא רואה כשפתאום האור מגיע. ואז אומרים לו, קומי אורי, בא אורך, תמשיך, תמשיך. זה עוד לא זרח. זה לאט. ואז הוא יוצא וכבוד השם עלייך זרח. זה האור. זה עוד לא הפגישה. כי הנה החושך, כי הנה זה כמו הסבר. בואו נסביר לכם מה זה קומי אורי. כי הנה החושך יחסי ארץ. וערפי לאומים. זה הרי לא יחסי עתידי. מחסי, כל הזמן, יחסי מחר בבוקר, היום בבוקר, יחסי ארץ. וערפי לאומים. ועלייך, הקלה, הראיה, כנסת ישראל. ועלייך יזרח השם. כבר לא רק אור, זו זריחה. וכבודו עלייך ייראה. ואז מה יקרה? הייעוד שלך יתקיים. לאור גויים. והלכו גויים לאורך. ומלאכים לנוגע זרחך. תסתכלי. שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך. בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צאת האמנה. זה הולך ומתרחש, תסתכלי. אז, כשזה יגיע, לא רק תראי את בנייך באים, לא רק את בנותייך מגיעים, אז תראי ונהר ופחד ורחב לבבך, כי לא רק בנייך ובנותייך יבואו, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לה. כולם יגיעו. כאן דילגתי על חלק גדול מן הפסוקים, מלכי צבא, אשכר יקריבו, כולם מגיעים, כולם עם דורוניהם ועם מנחותיהם, כולם מגיעים. ואז לא יישמע עוד חמת בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקראת ישועה חומותייך, ושעריך תהילה. עכשיו הפסוקים החותמים את ההפטרה. שלושת הפסוקים שפתחו את ההפטרה פירושם, יש אור חדש על ציון. הנה הפסוקים החותמים. נסביר לכם מה שאמרנו מקודם על חשמל. קצת נלמד אתכם אלקטרוניקה אלוקית. מה זה האור שאני מדבר עליו? לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם. את לא הבנת מה אמרתי, החושך יחסי ארץ. איזה חושך? מה פתאום? תראה איזה אורות יש. זה רק מתקדם, כל לילה יש יותר אורות. לא יודע. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגע הירח לא יאיר לך, והיה לך השם לאור עולם, ואלוקייך לתפארתך. את רוצה להבין מה ההבדל העקרוני? מה ההבדל הפיזיקלי? אני אסביר לך. השמש היא אור יומם. כל יום מגיע בסוף הלילה. הנה הפסוק הבא. לא יבוא עוד שמשך, אין יותר שקיעות. אין זריחות ושקיעות וזריחות ושקיעות. ויריחך לא ייעשה. איך אנחנו מזכירים הרבה פעמים? קרב יום ריבונו של עולם אשר הוא לא יום ולא לילה. לא עוד יום שקוראים לו יום כי אחריו יש לילה. אלא יום שכולו ארוך. מזמור שיר ליום השבת, ליום שכולו ארוך, שכולו עתיד, שכולו עתיד לעבור, שכולו מנוחה. לא יבוא עוד שמשך ויריחך לא יאסף, כי השם יהיה לך לאור עולם. רק אז שלמו ימי אבלך. אנחנו הדרך לקראת עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, זה בשבת הבא. מהרה השם אלוקינו יישמע, כל חתן וכל קלה הגדול הזה שלנו. אבל זה לא יכול להישמע כל עוד נשמע שוד ושבר בגבולי. צריך לפני העוד יישמע את הלא יישמע. צריך להאיר את האולם לפני שהחתן והקלה מגיעים. והדוד לא מגיע. אם הקלה לא מחפשת את הצלע שעבדה, שממנה יבדה. זה לא ייפגש. לא נתחבר אם לא נדבר בשפה של ראישי. יש אור אחר לגמרי מהאורות שאת מכירה. את מדברת על אורות של שמש, של ירח. יש אור שלא קשור בכלל למערכת השמש. כשאנחנו אומרים היום, אגב, מתחיל להיות נכון, כך הבנתי, גם פיזיקלי. יש איזשהו אור, איזשהם כוחות אור, מפת גדול או אחרת, לא יודע מה, אבל יש אור. יש אורה, יש אור מקורי שלא קשור לאור הזה שמקיע בבוקר וזורח ומגיע בלילה ושוקע. לא מזמן הזכרנו, כן, זה היה בפרשת בראשית, שעסקנו במחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, הזכרנו את דברי הטור שמופיעים פה במקור עשר. שאלנו שם שאלה בתפילה של יום יום. ישנן שתי נוסחאות בברכת יוצר המאורות. הברכה מתחילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ברכה ראשונה של קריאת שמע, לפני קריאת שמע, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. על איזה אור מדובר? אם נשאל, על האור הרוחני הגדול הזה, או על האור של מערכת השמש? ברור של מערכת השמש. המאיר לארץ ולדרים עליה, נכון? כאמור לעושה אורים גדולים כי לא עולם חסדו. מדובר על המערכת הזאת. איך הברכה הזו מסתיימת? יש תינו זכות. הטור כותב נוהגים באשכנז שמסיימים את הברכה באור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהירה לאורו. אבל רש"י כך כותב הטור, אני מקוצר הזמן אומר את זה על פה, חולק על זה. אומר, מה פתאום? אנחנו הרי יודעים, יש עיקרון, אני לא יכול לחתום ברכה בנושא שלא פתחנו. אני לא יכול להתחיל בבורי פרי העץ ולעבור אחרי זה לברך על התפילין. אני חייב שפתיחתה וחתימתה של הברכה יהיו באותו עניין מעין החתימה. כך זה נקרא. אומר רש"י, הרי פה מדובר על האורות שמאירים את העולם, על מערכת השמש. האור החדש שיעיר על ציון זה קומי אורי כיווה אורך, זה לא קשור. זה רק שם משותף. לכן לא צריך לחתום בזה. אומר הראש, רבינו אשר, לא. כן חותמים בזה. אני לא נכנס לדיון ההלכתי, אלא לפילוסופיה שיש מאחוריו. מדוע? באמצע מקור עשר. ואדוני אבי הראש זל, שם אות ה' קטנה בצד, באמצע השורה. ואדוני אבי הראש, רבינו אשר בן יחיאל, כתב בתשובה, בתשובות הראש, דהווי שפיר מעין החתימה והפתיחה. מה אבי שפיר? אור חדש על ציון תאיר. מסתדר בדיוק עם מה שאמרנו בהתחלה, מאיר לארץ ולדרים, יוצר אור. בסדר? מה, הרי יוצר אור, הבנו שזה יוצר אור ובורא חושך. כי מה הפירוש של יוצר אור? בראש. זה יוצר אור היינו. האור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. נזכיר, האורות נבראו ביום הרביעי. אבל היה אור לפני כן, כבר ביום הראשון. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה וכולי, ויאמר אלוקים מיד. יהי אור, ויהי אור. אז בשביל מה היה צריך לברוא את המאורות הגדולים? כבר היה אור. אומרים חז"ל, הוא אמר יהי אור. והיה אור. אבל ראה שהאור הזה הוא גדול. יש שם ביטוי אדיר. וגנז את האור הזה לצדיקים לעתיד לנו. זה האור שעליו מדבר עכשיו ישעיהו. זה האור שבו מאירים את האולם לפני החתונה. זה האור של הקבצן השישי. עוד מעט נגיע לחתונה עצמה. גנז את האור הזה ועכשיו מסביר הראש. אגב, לפי הראש צריך להבין שכך צריך להתכוון בברכה. זה מהפכה הלכתית. ויוצר אור היינו האור שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. ולא היה העולם כדאי להשתמש בו.
מה זה לא היה העולם כדאי להשתמש בו? העולם הזה שאמרו לו לעשות עץ פרי עושה פרי ועשה עץ עושה פרי.
העולם הזה שאמרו לירח ולשמש להיות שני מאורות גדולים אבל ראה כל הזמן את העכשיו.
העולם הזה עוד לא כדאי להשתמש באור הגנוז. יש אור גנוז.
ועמדו גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. ועל האור הזה נאמר והלכו גויים לאורך.
האור הזה כל עוד הוא גנוז, החושך מחסה ארץ.
יש אור שכבה בלילה. עוד אין אור של קרב יום. והיינו נמי אור חדש, שחידש בששת ימי בראשית, שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לנו. אומר הראש, מה הפשט בברכה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האור הזה הגנוז לצדיקים לעתיד לבוא. ועד שהוא יתגלה אנחנו משתמשים במאיר לארץ ובהורים הגדולים כאמור לעושה הורים גדולים. אבל כל התפקיד שלנו הוא כל מה שאנחנו אומרים בברכת יוצר המאורות. ומברכין ומשבחין ומפארין ומעריצין ומקדישין וממליכין ואומרים קדוש קדוש קדוש. ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו, ואומרים לאל ברוך נעימות, וככה מביאים את העולם הלאה אל האור החדש. וסיומה של הברכה זה בדיוק מעין פתיחתה, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לבוא. יש אור שהוא המקור, ויש אור שהוא לא המקור. העולם הזה בנוי על מערכת השמש. מה שאנחנו עושים בביקורים, אנחנו מתעתדים לעשות כשכל העולם ילך לקראת האור המקורי. כשלא רק עם ישראל יביא את שבריו המצופים זהב עם עטרות הזית, אלא העולם כולו, חיל גויים יבואו לה. כל העולם מלכים יבואו לנוגה זרחך. איך אומר אותו מדרש שלקחו אותו כנראה מהשיר המפורסם של אברהם פריד? ואברהם זקן והשם בירך את אברהם בכל. מדרש נפלא. אברהם, מה היה עניינו בעולם? המדרש עוסק פה עכשיו בגדולי ישראל. הגדרה אנציקלופדית בת מילה לדמות. זה הרי הדבר הקשה ביותר בעבודה. אברהם היה מברך את הכל. זה עניינו. ונברכו בך. מי בירך את אברהם? הקדוש ברוך הוא. והשם בירך את אברהם בכל. משה, מה היה משה? משה היה ניסן של ישראל. דגלם. זה הפסוק שחותם את כל התורה על משה. לכל האותות והמופתים אשר עשה משה בעיני כל ישראל. מי הוא ניסו של משה? הקדוש ברוך הוא. שנאמר ויבן משה מזבח. ויקרא שמו השם ניסי. למה שלך נראה מקור, יש מקור. למה שלך נראה מקור ראשון, יש מקור הרבה יותר ראשון. האסון של העולם הוא שהוא יכול להפוך את משה למקור. יש נט למט. יש מקור ברכה למקור הברכה שאתה מכיר. יש מקור למי שבו מתברכים. דוד, במילה הכי מתאימה לדוד, רוען של ישראל, רואה, שנאמר, אתה תראה את עמי ישראל. אבל לדוד יש רואה גם כן. מי הוא הרואה של דוד? הקדוש ברוך הוא. שנאמר השם רועי לא יחסר. ירושלים אורו של עולם, שנאמר והלכו גויים לאורך. נו, אז למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו מנסים לייצא את השמש שלנו. אנחנו מנסים לייצא בתיירות את השמש, אבל לא זה האור של ירושלים. ירושלים אורו של עולם, אבל מי הוא אורה של ירושלים? הקדוש ברוך הוא. בכתיב והיה לך השם לאור עולם, אז לא יבוא עוד שמשך ויריחך לא יעשה. אותו הדבר שקורה בפרשת הביכורים. מתאר בעוצמה הגדולה ביותר שניתנת לתיאור הנביא, שהעולם כולו מביא את הביכורים שלו. מלכי סבא ושבא, כולם באים ומביאים את ביכוריהם לירושלים. וירושלים יוצאת לקראתם, ודבר השם יוצא מציון, ואור חדש מאיר עליו. אור חדש פירושו אור שלא נפסק. איך אנחנו אומרים בליל הסדר בברכת הגאולה? ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל תמות נפשנו. שיר אומרים חז"ל שאין אחריו הפסקה. אור חדש. וגומרים להאיר את האולם, מגיעים אל הפרשה הבאה. שם כבר נפגש המפגש עצמו. שם מגיע המפגש לפי שלו, גם בפרשה וגם בהפטרה. ורק אחרי המפגש הזה בסיאו של ניצבים וויילך, מגיעים אל הפתיחה המחודשת של ראש השנה. הדברים האלה נגיע בעזרת השם בשבוע הבא. ערב טוב.